שלום לכל המאזינים שלנו והצופים שלנו של הפודקאסט מעבר לרשת. הפעם, אני מתארת לעצמי שגם הפעם אני לא ממש הולכת להפתיע אתכם, כי שיחת השבוע שלא מפסיקה התחילה בשישה בינואר, המעבר שלנו מינואר 2020 עם החיסול של סולימני לשישה בינואר 2021, באמת אותה פריצה לקפיטול בארצות הברית, מובילה לגל של ציוצים ופוסטים ותגובות בעולם הערבי. העולם הערבי כל העיניים על ארצות הברית. ולמרות הדברים שאני הולכת לומר לכם, ואספר לכם מה זוויות השיח ואיך באמת החלוקה נעשית ברשתות החברתיות, אני אתחיל ואומר את זה. הפריצה באמת של אותו קהל משולהב של הטרמפיסטים, אותם אנשים שתומכי טראמפ, לתוך גבעת הקפיטול למעשה, הפריצה פנימה, השתלטות על החדרים של הסנאטורים, אותם תמונות באמת של אלימות, ביזה, כניסה של שוטרים עם אקדחים לקודש הקודשים, גרמה להרבה מאוד סערת רגשות בתוך השיח בעולם הערבי. ואני יכולה להגיד לכם דבר אחד, אנחנו נשמע עכשיו ביקורת, ואנחנו נשמע שמחה לעיד, אבל צריך לזכור, אמריקה זאת אמריקה, וזה עדיין the best show in town. אם הדברים האלה קורים במדינות עולם שלישי, בסין, ברוסיה, במדינות אירופה, זה לא היה זוכה לכזה שיח, לכזה סיקור, לכזאת השתלהבות ויצרים ובאמת איזשהו דיאלקטיקה ווכחנות, שאני חושבת שבתקופה האחרונה לא ראיתי כבר תקופה מאוד 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 ארוכה בקרב הציבור הערבי. כלומר, אצל הערבים, למרות שאתם, אני יכולה לומר לכם שהתחלת השיח, ואתם יכולים, לאלה שצופים בנו ולא רק מאזינים, כרגיל, אתם הולכים לחוות הרבה מאוד דברים צבעוניים, קריקטורות, ציוצים, אני כן אומר אותם, אבל רק לצופים שלנו יוכלו לראות אותם ברקע, גל של קריקטוריסטים שניסו לאפיין באמת את אותה התנהגות של טראמפ, את ההתנהגות של אותם קבוצת מעריצים שנכנסים להם לתוך גבעת הקפיטול. וזה עדיין קיבל את הרייטינג אולי הכי גבוה, שבוע שלם עובר ועדיין כולם מדברים על זה. אז אני אומר, עכשיו אני ארד כבר לביקורת, אחרי שאמר לכם שזה עדיין אוהבים, שונאים, אבל כולם צופים בזה, האיש היה איש של ריאליטי ותוכניות טלוויזיה, והוא עדיין מספק לנו את תוכנית הטלוויזיה הטובה ביותר, שגורמת לכולנו באמת לשבת כבר כמעט שבוע אחרי, ולא להפסיק לדבר על זה. וזה כשברקע אמורה להיות השבעה כבר של נשיא חדש, של הנשיא ביידן. אז אני אנסה לאפיין את השיח בעולם הערבי בצורה הבאה. הדבר הראשון שראינו באמת, באופן מיידי, עם הכניסה, עם הפריצה לקפיטול, שמחה לעיד. הערבים שמחים לראות שלמעשה האקספשיונליזם האמריקאי, אותו גישה שאמריקה זה מקרה ייחודי מאוד, שיכולים לחיות שם היספנים ושחורים ולבנים וסינים, באמת עם רב של ציבורים ותרבויות, ועדיין זה עובד איכשהו, לראות אותם שבורים. זאת אומרת, מיד התגובות הראשונות היו ככה. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים רפובליקת בננות, מה שאנחנו רואים כרגע בארצות הברית זה התנהגות של מדינות עולם שלישי, תרדו כבר מהסוס שלכם, אתם לא באמת, אתם נוצצים יותר, גדולים יותר, אבל אתם לא יותר טובים מאיתנו, מהמזרח התיכון, אתם תמיד מנסים לייצא את הדמוקרטיה שלכם אלינו, ואתם תוכלו לראות את זה בציוצים, אבל הנה רואים בקריקטורות את טראמפ מאיים למעשה על פסל החירות, הוא כמו קינג קונג בקריקטורות קופץ לו למעשה, כלומר באיזשהו צד אלים מנפץ את כל הסמלים והתדמיות של ארצות הברית, אותה מדינה שדגל אחד של דמוקרטיה ודגל אחד של זכויות אדם, והוא מאיים גם על החופשים וגם על הדמוקרטיה, שימוש במילים הפיכה, קו, עולות להם שם הרבה מאוד, אבל שמחה, בעיקר שמחה לראות שהדבר הזה שאמור להיות exceptional, מיוחד, הוא לא כזה מיוחד. הם די דומים בהתנהגות שלהם בסופו של יום כשהם מגיעים לשבר, לסדק, גם הם רצים על הבית הלבן ומשתוללים, ולכן הקריקטורות, אתם רואים את טראמפ ברקע בעוד קריקטורה מהעולם הערבי, ואני פה, אני רוצה לתת קצת קרדיט לעמית לעבודה, נועם בן עת המוכשר, מזרחן שלמעשה אוסף הרבה מאוד קריקטורות פה מהאזור ומנתח אותם, רואה את המזרח התיכון בראי הקריקטורות באמת, ונותן שם אצלו בעמודים את הקרדיט הראוי לאותם קריקטוריסטים. אז אתם רואים פה את הקריקטורה באמת, איך אותו פרא אדם, טראמפ עם הקרניים דוקר בישבן את סמל החירות, טראמפ שלא מוכן לקבל את תוצאות הבחירות, כמו איש משוגע שקשור ואומר, I want the election, אני ניצחתי את הבחירות, אני לא מוכן לקבל את התוצאות. עוד קריקטורה שרואים אותו באמת, את טראמפ כמו איזשהו פיל בתוך הבית הלבן, מתהלך לו שם ושובר את כל הכללים של הדמוקרטיה האמריקאית. אז כמו שאמרתי, תגובה ראשונה, ב-24 שעות הראשונות, שמחה לעיד, מאוד מאוד גדולה, אתם לא יותר טובים מאיתנו, אתם בדיוק כמונו, ואז מתחיל שלב ההשוואות. זאת אומרת, לא רק שמחה לעיד, מות האקספשנליזם האמריקאי, ייחודיות האמריקאית, מתחיל השלב שהערבים אוהבים מאוד מאוד לעשות, וכשיש משהו שהוא סמל ושהוא מייצר תודעה, כל אחד רוצה למעשה להשאיל את זה לסיפור האישי שלו. אז אנחנו רואים בקריקטורה למעשה את טראמפ קורא מתוך ספר הכללים של הדיקטטור המזרח תיכוני, של עבד אל פתח הסיסי, נשיא מצרים. כלומר, הוא לומד את הכללים, מישהו אמר ברשת שטראמפ עומד בכל הקריטריונים של דיקטטור, רק חבל שהוא נולד במדינה הלא נכונה, הוא היה יכול באמת, אם הוא היה במזרח התיכון, אז הוא יכל לעשות פה קסמים. יש כאלה, אז כמו שאתם רואים, משווים אותו לסיסי. העיראקים כמובן השוו את הפריצה לקפיטול לאירועי 2016, שבהם מוקטדה אל סדר, המטיף השי, קורא להמונים להשתלט על הפרלמנט, ואנחנו רואים תמונות של השתלטות על הפרלמנט בבגדד. המצרים משווים כמובן את הפריצה לקפיטול לאירועי הגמל, מה שנקרא קרב הגמל של 2011, שבו המשטר שלח כל מיני בנדיטים על גמלים שירביצו למפגינים. בישראל אנחנו כבר שומעים השוואות לבלפור, וכל אחד רוצה לקחת, לנחס לעצמו למעשה את האירוע המקונן הזה, שלמעשה רק העתיד יאמר לנו האם זה באמת היה אירוע מקונן, או עוד אירוע חולף ש... ביידן יבוא, יתתה את השאריות ואנחנו לא נשמע על זה יותר. כרגע, לפחות מנקודת הזמן בהווה, זה יוצר הרבה מאוד צערה. אז כמו שאמרתי, השלב השני, השוואות. השלב השלישי, ואיתו אנחנו נסיים את החלק הראשון למעשה של השיח ברשת, כמו שאמרתי, השיח שמתעסק בפריצה לקפיטול, למעשה הוא הפוך לחלוטין ממה שאמרתי לכם עד עכשיו. אם ב-24 שעות שמחה לעיד וביקורת, אחרי 48 שעות ו-72 שעות, איזשהו סוג של התפכחות ובהלה. כי נרצה או לא נרצה, ארצות הברית עדיין לרוב הערבים היא סמל. היא איזשהו היא הסטנדרט לאיך דמוקרטיה ליברלית צריכה לראות. כשהם עושים מהפכות, האביב הערבי, והם רוצים לחשוב מה המודל שאליו הם שואפים, זה תמיד הייתה ארצות הברית, ובין אם יש עליה ביקורת, ואם צוחקים ולועגים, אבל זה הסטנדרט. זה מה שרואים, ועם כל הפגעים וכל הפגיעות של הדמוקרטיה האמריקאית, עדיין בעיניים ערביות היא נתפסת כמי שאמורה לקדם את הרצונות של הציבור שלה, היא אמורה לקדם זכויות אדם, ולכן יש לה איזושהי סמליות אדירה גם בקרב ערבים. והפגיעה הזאת היא למעשה משאירה את הציבור הערבי באיזשהו פה פעור, ומה עושים עכשיו? הסמל שלנו, הדבר הזה שאליו אנחנו שואפים, הדמוקרטיה האמריקאית הליברלית, אנחנו רואים בסדקים, ובאמת נשאלות השאלות, עד כמה, אתם יודעים, אותה דמוקרטיה שיש לה בלמים ואיזונים, ובאמת כשרוצים לחכות בעולם שלישי איך להגיע, זה המודל, זה לא רוסיה, זה לא הדמוקרטיה של מדינות באפריקה וכדומה, זה ארצות הברית. וכשרואים שם את הסדקים, זה מאוד מאוד מערער תפיסות ונרטיבים במזרח התיכון, שקשורים לסוג הממשל הספציפי הזה. אז באמת, ניפוץ הייחודיות האמריקאי, השוואות למזרח התיכון כאלו ואחרות, ובאמת איזושהי התפכחות שעוברת על המזרח התיכון באופן כללי, אבל נוספת לה עוד מלבן, מה קורה לדמוקרטיה האמריקאית? האם זה איזשהם צורך ברפורמות בלבד, או האם היא נסדקה שבורה, ואנחנו רק בהתחלה של מה שהולך לקרות שם בתוך ארצות הברית המפולגת, הגזענית, אבל זאת שכרגע כל המצלמות עליה, ושכל התככים והכל נחשפו לעיני כל. אז שלוש נקודות שקשורות לשיח של הקפיטול. אני עוד יוסיף ואומר משהו. אתם ראיתם את הקריקטורות ששמתי כרגע, אני אומר עליהם רק משהו אחד. אני חושבת, אני עובדת במקצוע 10 שנים, ואני יכולה לומר שרוב הקריקטורות של הקריקטוריסטים הערבים, בדרך כלל משקפים בצורה מאוד מהימנה, את השיח בעולם הערבי. כלומר, שאני מראה לכם קריקטורה, היא למעשה בצורה ויזואלית נותנת לנו איזשהו מושג להלך רוח. פה קורה משהו מאוד מעניין בסוגיה של ארצות הברית. יש פעם ראשונה שאני רואה דיסוננס. זאת אומרת, הקריקטורות, לפחות בסוגיה של הפריצה לקפיטול, ואיך שמתארים את טראמפ, לאו דווקא עומדת בקנה אחד, לאיך שהציבור הערבי, בשיח ברשתות החברתיות, רואה את טראמפ. אני יכולה להגיד לכם שרבים במזרח התיכון, ציבורים רבים במזרח התיכון, לא רק שמחבבים את טראמפ, ואפילו שמחים לחוסר פוליטיקלי קורקט שלו, ולדרסנות שלו, ואיך הוא מחנך את אמריקה, ועל זה שהוא לא ממלכתי. זאת אומרת, הם לא רואים אותו ככה כמו שהקריקטוריסטים מנסים לשקף לנו, ומה שהראיתי לכם. הקריקטוריסטים הערבים פה נופלים קצת יותר למשבצת שהם מנסים לתאר את השיח בארצות הברית, או איזשהו שיח ביקורתי כלפי טראמפ, בעוד הציבור הערבי, כנראה גם הישראלי, הוא הרבה יותר אמביוולנטי, ויש גם הרבה אהבה, סימפתיה לאיש הזה, שהוא מאוד אימפולסיבי, מאוד צייצן בלתי נלאה, של מילים לא ממלכתיות, ועם הרבה מאוד רפש שהוא היה זורק לכל הכיוונים, ולכן פעם ראשונה שאני יכולה לומר לכם, שהציוצים יפים ככל שיהיו, לא תמיד מייצגים במקרה הספציפי הזה את הלך הרוח ברשתות החברתיות בעולם הערבי. עכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיח, שהיה לא פחות מעניין, לא פחות חשוב, וזה למעשה עוסק, הנה אנחנו נראה, ברקע אני רק רוצה לפני שאנחנו עוברים, אתם יכולים לראות עוד קצת ציניות, כשדיברתי לכם על הציניות ברשת, אז אתם רואים את קארל שרו הלבנוני אומר, looking back at the last 4 years, כשאנחנו מסתכלים אחורה על 4 השנים של טראמפ, טראמפ basically imported, טראמפ למעשה היווה את מדיניות ארצות הברית לתוך אמריקה. זאת אומרת, את אותו אלימות שהם מפעילים כלפי המזרח התיכון, הוא למעשה התנהג ככה כלפי הקפיטול, הוא ממשיך ומצייץ ואומר, the US exported, ארצות הברית מייצאת או יצאה במשך כל השנים את הדמוקרטיה למזרח התיכון, והיא פשוט, למעשה פשטה את הרגל, מרוב שהיא יצאה את זה החוצה, היא לא נשארה, לא נשאר דמוקרטיה לאמריקאים. וזה ברוח ליאם סטאר כותב, בדיוק ברוח הדברים שאמרתי לכם, שאי אפשר להשוות למעשה, הוא רואה גם הוא את כל ההשוואות לבנגזי, בלוב, לעיראק וכדומה. I'm hearing, הוא אומר, I'm hearing so many of these comparisons. This is politics in America. זאת הפוליטיקה האמריקאית. עשירה, גזענית, חזקה, אבל בכל אופן, ככל שגם אם היא ראה, האמריקאים own it, כלומר, היא שייכת לאמריקאים, זה לא שייך לעיראק, וזה לא שייך ללובים, ובטח לא למצרים. עוד קטע שאתם יכולים לראות פה, לפני שאנחנו באמת עוברים הלאה למדיניות של טוויטר ופייסבוק, אתם יכולים לראות גם איזשהו, שאמרתי לכם שיש שמחה לעיד, אז באמת אתם יכולים לראות ממים נפלאים ברקע כשאתם עוברים, אז אנחנו רואים את פוטין ואת קים ג'ון און וכמובן את נשיא סין מגחכים על מה שהם רואים כמובן בארצות הברית. האיש שחשב שהוא יותר טוב מכולם ושהוא מחנך אותם מוצא את עצמו למעשה בבושת פנים לאט לאט הולך ונחסם. אתם יכולים לראות את הקריקטורה היפה הזאת, איך פוטין הגאה, האבא הגאה מרים את טראמפ על הידיים, ואנחנו את זה נסיים למעשה עם תמונה, עם מם יפה של עומר סולימן, אותו ראש מודיעין אגדי של מצרים, שלמעשה במם אומר, האמריקאים, העם האמריקאי עוד לא מוכן לדמוקרטיה, ובזה נסיים את החלק הראשון. החלק השני לא פחות דרמטי, וזה למעשה רשתות החברתיות, אותם רשתות שבמשך 4 שנים היו המיקרופון שלו, הווליום שלו, מה שאפשר לו לירוק, לקלל, להעליב כל נראה לי מנהיג אפשרי במזרח התיכון, באירופה ובאסיה, למעשה הן מחליטות, ויש שיגידו מתוך צד עסקי חכם, יש כאלה שיהיו צינים יותר ויגידו שזה צד או רגשי, אימפולסיבי, פוליטי, אף אחד לא חושב שיש פה איזושהי אידיאולוגיה גדולה כמובן, שעומדת בפני ההחלטה של הרשתות החברתיות, טוויטר, פייסבוק וכדומה, לחסום ולהסיר את העמוד של נשיא ארצות הברית מהרשתות החברתיות. טוויטר מצייצת ומסבירה שהם החליטו, הם עברו על הציוצים של הנשיא, והם החליטו כרגע להשהות את העמודים שלו ואת את התכנים שלו. פייסבוק אמרו שבאופן מוחלט, כלומר באופן קבוע הם מסירים. טוויטר יכול להיות שזה יהיה רק עד שתהיה השבעה והרגע הזה שהוא יצא מהבית הלבן. הם פתאום מחליטים שמה שהוא עושה, ההסתה וכדומה, יש לה גם השלכות למה שהוא עושה כבר 4 שנים. זאת אומרת, סוכן הכאוס שהולך וצייץ ושכולנו נהננו ועשה עבור טוויטר ופייסבוק הרבה מאוד ביזנס, הכניס להם הרבה מאוד כסף בזכות הציוצים שלו, פתאום הם קמות עליו ומחליטות לחסום אותו ולהוציא אותו מהרשת. אתם יכולים לראות ברקע את אותם רשתות חברתיות, גוגל, טוויטר, פייסבוק, ספוטיפיי, וכדומה, סנאצ'אט, אינסטגרם, טיק טוק, יוטיוב, כולן מחליטות לחסום אותו באיזשהו צד מאוד דרקוני, שלא היה מקובל עד היום. ואתם יכולים, אני אתחיל דווקא עם הקריקטורות ועם הממים, כי זה משעשע ומצחיק ואני אעבור לשיח. אז אתם רואים איך הנשיאים הקודמים האמריקאים צוחקים עליו. אנחנו רואים את ביל קלינטון שאומר, אני בטוויטר, בוש אומר, גם אני, אובמה אומר, גם אני, ואז אנחנו רואים באמת את טראמפ יושב שם לא מבסוט, כי הוא נשאר בחוץ. חסום, הקרטוניסטים הערבים, אנחנו רואים באמת את מה שהם מנסים להראות, איך במשך אותם ציוצים של טראמפ, שלמעשה הביאו את הנחשים האלה, שאנחנו אחרי זה ראינו בבית הלבן, אותה הסתה, אותם מילים קשות, ומפה אנחנו למעשה ניכנס לשיח ברשתות החברתיות. האם, וגם פה, השיח אני יכולה לומר לכם, מתחלק בעיקרון לשני דברים עיקריים, ואני אוסיף לכם אחר כך איזשהו זווית מזרח תיכונית ממש פר אקסלנס. אבל האם באמת אסור לעשות דבר כזה? ואני יכולה להגיד לכם, יש קבוצה מאוד מאוד גדולה במזרח התיכון של ערבים שחיים בתוך דיקטטורות ולא מוכנים בשום פנים ואופן, לא טראמפ ולא אחרים צריכים להיחסם. זאת אומרת, הם עדיין חושבים שהרשתות החברתיות עדיין, הרע אולי במיעוטו, אבל זה המקום שיש לאוכלוסיית המזרח התיכון חופש דיבור, ואסור בשום פנים ואופן לחסום אותו. והם טוענים, אלה שנגד הצעד הזה של הרשתות החברתיות, הטענה העיקרית היא שאם זה לא יקרה מעל הרשת, שאנחנו יכולים לשמוע את זה, שזה חשוף, זה יקרה מתחת לרשת. אנחנו נראה יותר ויותר דברים שקורים underground, אנחנו נראה הרבה יותר רדיקליזציה, וכל הדברים לא ייעלמו. אנחנו ראינו את זה עם האחים המוסלמים במזרח התיכון, אנחנו רואים את זה עם תופעות כמו אל-קאידה ודאש. השיח, אם הוא לא קורה באופן פומבי, באור, מעל הרשת, הוא יקרה במחשכים, מאחורי הרשת, והעניין שאנחנו בסוף נמצא את עצמנו מאוד מאוד מופתעים, ולכן קבוצה אחת מתנגדת לחלוטין, לחלוטין, לחסימת הרשתות. קבוצה נוספת, אתם רואים באמת עוד קריקטורות ועוד קריקטורות, איך הציוצים, הציפורים של טוויטר מחרבנות על הנשיא וקולעות אותו בתוך הכלוב, זה ברור לכולם מה קרה פה, אבל הקבוצה השנייה למעשה, גם היא דרך אגב, היא לא כן מוחלט, היא אומרת דבר כזה, היא אומרת, טוב מאוד מה שעשו לטראמפ, אבל הבעיה שלהם זה הסלקטיביות, זאת אומרת, כן צריכים להיות גבולות, כן צריכים להיות חוקים ברשת, לא יכול להיות שמרק צוקרברג או הצוקרברגים וחבריהם יכולים לעשות ברשת מה שהם רוצים. זאת אומרת, איך יכול להיות מצב שטראמפ מוסר מהרשת, ואילו האייתולה באיראן שקורא להשמדת מדינת ישראל, שאומר שאסור לקחת חיסונים נגד קורונה כי זה קונספירציה אמריקאית, וכדומה, הוא אונליין, אסד, האיש שהרג למעלה מחצי מיליון סורים, עמוד הפייסבוק שלו אונליין, על בורהן, מי שאחראי על המועצה הצבאית של המעבר בסודן, האיש שאחראי על למעלה ממיליון הרוגים בדרפור, חופשי ברשת, פוטין, נשיא סין, כולם ברשתות החברתיות, ודווקא את טראמפ מחליטים להסיר, הכיצד? אנחנו נסיים למעשה, ניקח זום אין למזרח התיכון שלנו, ואיך זה משפיע למעשה, המהלך הזה של הרשתות החברתיות, איך זה משפיע עלינו במזרח התיכון. איפה שאצלנו יש דיקטטורים שכבר חוסמים וכבר מנהלים את הרשת. אז אתם יכולים לראות את המצרים, היו הראשונים למעשה שיצאו בממים משעשעים, שבחלק הראשון של המם אנחנו רואים ש... אצלנו במזרח התיכון, מה ההבדל בין המזרח התיכון, עוד פעם ההשוואה הזאת לאמריקה, זה שהנשיאים במזרח התיכון הם אלה שחוסמים את הרשתות החברתיות. ואילו בארצות הברית, הרשתות החברתיות, אתם מבינים מי חזק יותר, הרשתות החברתיות הם אלה שמצנזרות את הנשיא. אתם רואים פה את מחמוד סלם המצרי אומר אותו דבר במצרים, הנשיא הוא זה שמסיר עמודים וקטעי וידאו שלא מוצאים חן בעיניו מפייסבוק, יוטיוב וטוויטר, בעוד בארצות הברית פייסבוק, יוטיוב וטוויטר הם אלה שמסירים סרטונים וציוצים של הנשיא. טראמפ was born in the wrong country. זאת אומרת, טראמפ נולד במדינה הלא נכונה, ואם זה לא מספיק, אז המגישת הטלוויזיה אולי המפורסמת ביותר, ביום, אני חושבת שזה היה בסוף השבוע, היא באה ולהפך היא אפילו מגדלה, היא אומרת, אם האמריקאים, הרשתות החברתיות חוסמות את נשיא ארצות הברית, אנחנו צריכים ללמוד מהם. אנחנו צריכים לחסום יותר. מה הדיקטטורים המזרח תיכוניים לומדים מזה? שהם לא חסמו מספיק, שאפשר אפילו לצנזר יותר. ואם מותר, מה שמותר באמריקה, מותר גם אצלנו, ויפה שעה אחת קודם. אז תבינו איזה אש ואיזה גפורים למעשה נתנו פה הרשתות החברתיות לדיקטטורים המקומיים שלנו. נרוונה עוד מסיימת ואומרת, ארדואן וסין מאוד אוהבים את מה שהם רואים כרגע. איזה יופי שחופש הדיבור הולך ומצטמצם. אז זה מה שהיה לנו בשבוע האחרון. אני מקווה שנתתי לכם איזשהו משהו מורכב, משהו מזרח תיכוני, איך אצלנו רואים את האמריקאים, האם באמת נשבר בינינו כל הדימוי האמריקאי הזה של הייחודיות, האם אנחנו באמת נורא נורא שמחים שהם נכשלים, האם אנחנו הולכים ללמוד מהם איך לצמצם עוד יותר את חופש הביטוי, אנחנו נראה את זה בעתיד, אבל אין ספק, תזכרו, אמריקה עדיין היא תוכנית הטלוויזיה הטובה ביותר, היא באמת הריאליטי שואו שמושך אל עצמו הכי הרבה צופים, ואם אוהבים, לא אוהבים, מעבירים ביקורת, כל העיניים כרגע הם על אמריקה. אז תודה רבה ואנחנו ניפגש בעוד שבועיים בפינה הבאה של מעבר לרשת.